שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת תפארת ירושלים לעדת היזדים. היום אנחנו רוצים לגעת בסוגיה עצובה ומדאיגה. בהמשך ההיסטוריה חלו ניסיונות רבים מקרב הגויים להשמיד את עם ישראל ללא הצלחה, והקדוש ברוך הוא שמר עלינו. וכמו שאומר המדרש, אפשר לכבשה אחת בין 70 זאבים, אם יש לכבשה הזאת רועה, אז הקדוש ברוך הוא שומר, שנאמר, אם השם רועי לא יחסר. יש כאלה שרצו להשמיד את עם ישראל, לאו דווקא מבחינה גשמית, הם לא אמרו להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד כמו המן הרשע, אלא רצו להשמיד אותם מבחינה רוחנית. כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל חס ושלום, כמו שהיה בגזרות אנטיוכוס, בשלעי בית שני, עד שקמו המכבים וסילקו אותם. כשעשיתי לכם כאן שיעור בדיוק שנה שעברה על הסוגיה הזאת של סדר הדורות ומה שעברו עם ישראל בטלטול העצום שהם עברו בכל הגלויות, דיברנו על היוונים הסליקים שהם בראשם עמד אנטיוכוס הרביעי, שהיה רשע ורצה להשמיד את עם ישראל מבחינה רוחנית. הוא לא רצה שהם ימותו, הוא רק רצה ככל הגויים בית ישראל. הרבה אחריו בא אנדריאנוס הרשע, והוא בכלל היה לו פולמוס של אנדריאנוס, חזל קוראים לזה, והוא היה ארור שבארורים אדריאנוס, וניסה להשמיד את עם ישראל, אסר עליהם לעשות ברית מילה, אסר עליהם ללמוד תורה, אסר עליהם לשמור שבת, אסר עליהם לטבול במקווה לנשים, אסר כל מה שאפשר היה לאסור, והגזרות שלו נאכפו בצורה פראית, קיצונית, ברברית, בצורה איומה ונוראה. רוב 10 הרוגי מלכות קיפחו את חייהם בזמן הזה של אדריאנוס, ועדיין עם ישראל חיים וקיימים והצליחו לשמור על הגחלת של היהדות שלהם, ואף אחד לא הצליח להציט אותם מדרך האמת, הדרך שהם מקובלים בה מהר סיני. מה שלא הצליחו הגויים לעשות, אז בית היוצר של החילונים הציונים כן הצליחו לעשות, והם יצרו לנו משהו חדש, יהודי חילוני, עם חופשי בארצנו, מה שלא היה מעולם. אתה לא תמצא שום שאלה ברמב״ם, בראש, בריף, ברמב״ם, ברצבה, ברטבה, בשום אחד מהראשונים לא מתעסקים עם שאלות שאבא חילוני והילדים דתיים, להפך, זה רק הדור האגום הזה מבית היוצר של הציונים יצא לנו יהודי חילוני, חידוש. אבל אין הזמן בכלל, עכשיו זה לא הזמן להאריך באופן מגמתי ושיטתי על הדרך של הציונים להעביר את היהודים התמימים על דתם באופן מגמתי. ואם כבר הם מדברים על הדתה, אז היה כאן עוד יותר מושג אנטיתזה של זה, שזה, לא יודע אם לקרוא לזה הכלנה, שהם באמת אמרו, הנה, מה אתה אומר שזה בעיה לחלל שבת? היו מדליקים את האור בשבת ואומרים, אתה רואה, לא קורה לי כלום. היו לוקחים תרנגולת, שוברים לה את הראש עם הדלת ואוכלים, ואתם רואים, לא קרה כלום. והיו גוזרים להן את הפאות ומרקדים אותם נשים וגברים ביחד, עד שכולם באופן מגמתי העבירו את כולם על הדת שלהם. אז אם לא די בזה שיש לנו היום מיליונים של חילונים שמעולם לא היה דבר כזה בעם ישראל, לא די בזה שעם ישראל איבד מיליונים מבחינה רוחנית, אנחנו מדברים גם על תנועות המיסיון בארץ שתופסות תאוצה. פעילות המיסיונרית בארץ היא מהגבוהות בעולם, מהגבוהות בעולם. להעביר יהודים על הדת, לקרב אותם לדת של ישו עם אח שמו, ואת עלית על כולנה, וזה, אני אין לי זמן להיכנס לסוגיה הזאת של מיסיונרים. אתם לא מאמינים מה הולך. הם תופסים אנשים תמימים, אנשים פשוטים, קשי יום, בעיות סוציאליות, מנסים לתת להם דברים, סלי מזון, מקרבים אותם, ולא מיד אומרים להם תשתחווה לצלב, אבל מקרבים לאט לאט, בפרט עולים חדשים שלא מבינים מימין ומשמאל. ואז אם הייתם יודעים מה הולך, איזה תנועת הפצה ומיליונים שעומד מאחורי המיסיון, לא הייתם מאמינים בכלל שזה לא עושה רעש כמו שזה אמור היה לעשות רעש. עד רבה, משתיקים את זה. אני חושב שחוץ מהגזרות של אנטיוכוס ואנדריאנוס, ואחר כך המדינה החילונית שקמה והרסה פה כל חלקה טובה, אחר כך המיסיון, אם זה לא מספיק, אז הכי גרוע מהכל, זה תופעה הכי כואבת, זה הנישואים של ההתבוללות. יש קראו לזה השואה השקטה, נשמע קיצוני, אז המספרים מדאיגים ביותר. 58% מיהודי ארצות הברית מתבוללים ומתחתנים עם גויות. 58%, אתה יודע מה זה? זה כמעט 60%. ברוסיה המצב עוד יותר גרוע. 75% מהיהודים מתחתנים עם גויות. 75%, מה יישאר מהם עוד דור? לא נשאר מהם כלום. גרמניה 60%, צרפת 40%, אנגליה 30% מהיהודים מתחתנים עם גויות. מה הבעיה? מאיפה זה נובע הבעיה הזאת שמתחתנים עם גויות? המוסדות שמעבירים להם יהדות, הוא לא, אין גאוות יחידה. הם לא מעבירים את זה באופן ערכי. הם לא מחדירים את זה באופן ראוי. מדברים איתך על יהדות, ככה בחגים, מינוס כל ערך, ורקע רדוד במיוחד, ואז אין להם גאוות יחידה לראות מאיזה עם מפואר הם באו, וגם הגויה הזה easy to get, אז הולכים ומתחתנים, והמצב הולך ומחריף, ולדעתי, מי שבאמת בעובי הקורה ויודע מה הולך בחוץ, בעולם כולו, בסוגיית ההתבוללות, הוא מזדעזע כמה עם ישראל הולך ומצטמצם. מה שלא הצליח אנדריאנוס ואנטיוכוס, ומה שלא הצליחו הציונים לעשות, והמיסיון לא עושה, אז ההתבוללות והנישואים של התערובת, היא כבר משמידה ממש חלקים עצומים, ומיליונים הולכים לאבדון, לתאום הנשייה, וכל הילדים שלהם מתבוללים. חלקם יהודים, חלקם לא, תלוי מי יתחתן, יהודיה עם גוי, או יהודי עם גויה, אבל המצב הוא קטסטרופלי. לעניות דעתי צריך להכשיר צוותים וללמד בכל מדינה ומדינה את המחנכים כמה צריך להראות להם את היופי של התורה, מאיזה עם באנו. אבל לא מראים את זה, והמחנכים בעצמם באופן רדוד מעבירים את זה בלי חשק רק כדי לקבל משכורת, וזה לא חי בליבם. אם משהו אתה לא נושם אותו, אתה לא אוכל אותו, זה לא אידיאולוגיה השקפתית מפנימית שיוצאת ופורצת החוצה, אז זה לא ייכנס. אם אני אבוא ואני אדבר איתכם ככה, תשמעו, תתחזקו, הכי טוב להתחזק, כמו להתחזק. אז זה לא ייכנס, כי זה לא בוער בך. אז אם זה בוער בך, זה יבער באחרים. זה תופח על מנת להתפיח, והיא לאללה. עכשיו, בארץ הקודש, לכאורה, כולם יהודים. אז מה הבעיה? איזה התבוללות כבר יש? אז תדעו לכם שהמצב קטסטרופלי בארץ ישראל, יש תופעה שהולכת וגואה שזה יהודיות עם ערבים. וזו הסוגיה שאנחנו רוצים להתעסק בה היום, יהודיות עם ערבים. לרוב היהודיות האלה, אני לא רוצה לשפוט ולהגיד קלות דעת, חסרות דעת, כי אתה אף פעם לא יכול לשפוט בן אדם עד שאת תהיה במקומו. עכשיו, אם אתה תנסה להיכנס קצת לפסיכואנליזה של אותם, לעשות פסיכואנליזה לאותם כאלה שהולכות עם ערבים, אז מדובר על כאלה שיש להם מצוקה נפשית, הערכה עצמית נמוכה, באים מבתים הרוסים, מצבים סוציאליים, אקונומיים, כלכליים, חברתיים, עגומים, לפעמים נחשפו לאלימות פיזית ומילולית בבית, התעללות שהותירה להם צלקת שאי אפשר היה לרפא אותה, חוסר חום, חוסר אהבה, חוסר רגישות, חוסר אינטליגנציה רגשית, הורים אטומים, משפחה שאין מה לתקשר איתה, פגיעה מכל החברה הסובבת אותם, אז הם מחפשים חום במקום אחר. It's easy as that. אתה לא תמצא איזה בחורה שיש את המשפחה תומכת, עם חברה תומכת, והכל טוב, ופתאום הלכה עם ערבי. גם היה סימנים מקדימים. זה לא בן אדם אחד, היום הוא בן ישיבה, מחר הוא חילוני. זה לא עובד ככה, יש סימנים מקדימים. הסימנים המקדימים והאותות מצוקה הם האורות שנדלקים לנו כדי לנסות לראות מצב חירום, איך אנחנו מצילים אותם. אבל אני לא אומר שרק אלה שהם במצב אקונומי כלכלי עגום ומשפחות הרוסות, כי יש גם כאלה ממשפחות טובות שהלכו עם ערבים. אבל אם אתה תעשה חתך כמה הלכו עם ערבים, רובם הם מאלה, וזה ברור. עמד שם איזה מישהו בפינה החשוכה וחיכה מתי הכבשה תגיע אליו. ככה זה עובד. אז כשהכבשה לא קיבלה חום ואהבה מאיפה שהייתה צריכה לקבל, אז היא מחפשת את זה במקום אחר. והוא בא הערבי ומעריף עליה וקונה לה ונותן לה ומרים אותה, ואז מה שהיא לא קיבלה מהחברה הישראלית היא הולכת ומקבלת את זה מהחברה הערבית לעת עתה, עד שהכניסו אותה למלכודת. אבל לעת עתה זה טרף קל להרבה מוסלמים שלוקחים יהודיות. עכשיו, עשרות שנים ארגון יד לאחים נכנס לעובי הקורה, ולא תאמינו למספרים שהוא מספר לכם שמה, מה הולך במספרים שאתה בכלל נדעם, איך זה לא עושה רעש תקשורתי, איך זה לא בכותרות. אבל מה בכותרות? ביבי בכותרות, זה מה בכותרות, פוליטיקה בכותרות, אבל המצב של המדינה הולך ודועך מטה מטה בגלל הבגץ. זה הסיבה שהם לא נותנים יד וחופש פעולה לנסות לתקן דברים כמו הדברים האלה. איפה המשטרה? איפה המשטרה? משטרה, אתה חושב שתיכנס לכפרים ערביים להוציא יהודיות? איפה? זה היה צריך שמדינת ישראל תעשה תוכנית חירום לנסות להציל את היהודיות האלה. זה הילדות שלנו. אז איפה הבגץ? לא, אתה לא יכול להיכנס לשם. אז יד לאחים הרימו את הכפפה, והוא פועל במגוון אמצעים להצלת יהודיות מיד מוסלמים ערבים. מתנדבים של יוצאי יחידות קרביות בצהל, אין מה מתנדבים, הם עושים עבודת קודש, עבודת קודש. אתה לא מדבר לי על כאלה פייטרים, שנכנסים עם אקדחים, עם רובים, ללא הערי, כדי לנסות לחלץ יהודיות וילדיהם, והם נחושים לבצע כל משימה כדי להציל שמה את היהודיות ולהביא אותם לחוף מבטחים, גם מול סכנות של ממש. אז איפה המשטרה? איפה המשטרה? מה היא עושה המשטרה? נותן דוחות לחרדים בקורונה, מה השאלה? זה מה שהיא עושה המשטרה. נו, אבל יש פייטרים טובים, יש גם שוטרים טובים, אני לא עכשיו מוציא לעז על כל השוטרים, יש טובים. חוץ מזה שהשוטרים טובים, רק הידיים שלהם כבולות בגלל הבגץ. הנה המגבניק הזה שנטרל את הערבייה, טוב מאוד שנטרל את הערבייה. מצוין, מי שברך יברך אותו, מי שברך תרבותינו הקדושים. הארגון שמספק, הארגון הזה יד לאחים מספק להם דירות מסתור זמניות, סיוע מגורמים מקצועיים, תחום נפשי וכלכלי, עד חזרה לחברה נורמטיבית. ואמר לי איזה אחד שהוא היה בצבא בהנדסה קרבית ביהל, יהל, אני חושב שהיום, יהל? היום שינו את זה. אבל אז זה היה ככה, כשהוא היה בצבא, והוא אמר, עצרנו מכוניות של ערבים מוסלמים, והיה שם חמישה במכונית, והייתה שם יהודיה באמצע, וארבע ערבים מקטרים אותה, שתיים מקדימה, שתיים מאחורה. והם מגבניקים, אמר להם, אמרו, תוציאו את כולם. הוציאו את כולם, לקחו תעודות ישראליות, זאת יהודיה, לקחו אותה לצד, אמרו לה, את מפחדת, רוצה ניקח אותם? באיזה הזות ענתה להם, מה אתה מקנה? תגידי לי, מה, את חופה? אתה תקבל את החופה על אחת כזאת. מה, את נורמלית? מנסים לעזור לך. עכשיו, לא כולם עמות כאלה, אבל עצם זה שהגיע למצב כזה, זה גם מדליק לנו נורות אדומות על מי מדובר. אבל מסכנים, פשוט מסכנים, אני אומר לכם, מצב עגום, משפחות ישבו שבעה על הבנות שלהם שהלכו עם מוסלמים. מעניין אותי מאוד אם היה איזה יהודי שיביא איזה ערבייה אחת לכאן, אם לא כל הכפר יחד עם השייח מציתים בלהבות את כל תל אביב. אבל מה? יהודיות זה בסדר לקחת. כמו כל המדינה וההתנהלות של... לא יגידו מדינת כל יושביה, כל תושביה. לא, למוסלמים יש מועדף. יש להם תעריף מועדף. להם מותר להרוס את המזבח של יהושע בן נון, להם מותר לעשות מה שבא להם, להם לא, אין גלאי מתכות בכניסה, של כל הכניסות להר הבית אין גלאי מתכות אחד. מאיפה המוסלמיה הארורה הזאת יצאה? עם סכין מהר הבית היא יצאה. למה לא היה גלאי מתכות? אתם יודעים מה? יש גלאי מתכות אחד בכניסה להר הבית, זה בכניסה של היהודים. שם יש גלאי מתכות, אבל בכניסה של המוסלמים, פעם הם שמו גלאי מתכות, המוסלמים עקרו את זה. רגע, מדינה, איפה החוק? איפה החוק? אנחנו צריכים לעמוד כמו כבשים בכניסה לכותל המערבי, לעבור כל מיני שיקופים ולעבור מכונות של בדיקת תחמושת, ואצל הערבים נכנסים חופשי. הרי אם הם ירצו, הם יכולים להכניס כל נשק לתוך הר הבית, ומיום פקודה, מהר הבית הם יורים על כל הכותל המערבי. הרי אין שום מקום לעקיפה. ככה זה עובד, ככה זה עובד. אבל אני חושב שהבעיה העיקרית של ההתבוללות הזאת בין יהודיות לערבים נופלת על הראש של האשמה של מי שמעסיק מוסלמים ויהודים ביחד. משם זה מתחיל. עכשיו, אם אני אגיד דבר כזה בקול רם, אז מה יגידו? מה, אסור, זה גזעני, יכולים לתבוע אותי לילה? אז אני רוצה להסביר. מותר להעסיק את המוסלמים, תעסיקו אותם לבד בסקשן שלהם. אבל כשאתה מערבב אותם וקופאיות יהודיות עובדות עם מניחי מדף מוסלמים, מה שיקרה, הם אוכלים יחד, הם שותים יחד, ואל תתפלא אחר כך שיהודיות הולכות עם מוסלמים. אל תתפלא. הרי מאיפה יש לנו אינטראקציה איתם? מי רואה אותם בכלל? מה, אנחנו מסתובבים? אנחנו לא מסתובבים איתם. אבל אנשים רוצים לעבוד, צריכים להביא פרנסה. אז ברגע שיש לך כל מיני גופים, לא אנקוט בשמות, שמעסיקים לך מוסלמים עם יהודיות, זה התוצאה. ובראש ובראשונה יאשימו בראש השנה את המעסיק שהוא הביא אותם לידי זה. אתה רוצה להעסיק מוסלמים? תעסיק מוסלמים, מותר. לפי החוק מותר, תעסיק מוסלמים. אבל למה אתה מעסיק אותם יחד עם יהודיות? הרי זה מתכונת, אש בנאורת, חזל אומרים. עם יהודים ויהודיות אש בנאורת. מה תענה עכשיו עם האלה? ואתם יודעים, אני לפני שאני עשיתי את השיעור הזה, אני ישבתי, קראתי תחקירים. אתם לא מאמינים מה הולך, איך מתעללים בהם בתוך הכפר. הייתה איזה אחת, העידה, שהוא היה מכה אותה עד זוב דם. כל פעם שהיה איזה פעם שצהל נכנס לטולקרם, צהל נכנס לעזה, הוא היה מחלה בה את העצבים שלו, הוציא לה עין. אני קראתי את התחקיר הזה. אז עכשיו אתה תבוא ותתמם. אנשים מתממים, כאילו אין, הבעיה הזאת לא מי שומע עליה בכלל, אבל היא קיימת, ובאחוזים גבוהים ביותר. עכשיו, מה אתה תעשה? המשטרה לא פועלת כלום. המדינה לא מעניין אותם כלום. כלום לא מעניין אותם. אתה רואה מה שמעניין אותם זה רק הכיסאות. יש כאלה לפני הבחירות, איזה כותרות עשו. עכשיו, הנה, אמרנו כבר יותר מכמה זמן עבר מאז הבחירות. אה? נו, מה השתנה? לא השתנה שום דבר. ואם יעלה ממשלה אחרת משהו ישתנה? שום דבר לא ישתנה. מה שהיה הוא שיהיה משחק הכיסאות, כל אחד רוצה לתפוס איזה תפקיד ופוזישן, וכלום לא יועיל. למה? כי אין באמת אידיאולוגיה בוערת בבן אדם. ואפילו ההוא שהיה פה וביקר אותנו באחד השיעורים, אפילו הוא הידיים שלו נעולות. כי הוא לא יכול לעשות כלום, כי הכל בידיים של הבגץ. וגברת חיות, הכל בידיים שלה. אז עכשיו אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה לא יכול לעשות שום דבר, והמצב הולך, הוא מחריף, אני אומר לכם. אני רתח דמי כשאני קראתי את התחקירים, רתח דמי. אתה לא מאמין לאן עם ישראל מגיע, לאיזה שפל המדרגה, יהודיות, והילדים שלהם כולם יהודים. והם יהפכו להיות המחבלים הכי גרועים יותר מהמוסלמים, כי ישראל עזים שבאומות, ביצד אף למד בית. כמה פעמים היו פיגועים, ומתברר שהפיגועים האלה ביצעו אותם מוסלמים שהם בנים של יהודיות. זה מה שנקרא, מסנייך ומאחריבייך ממך יצאו. מי הרג אותנו? אחים שלנו, שבגלל אותה אחת שהלכה פזלה שמאלה, ובסוף היא אוכלת אותה עם מכות רצח, והופכת להיות שפחה של כל החברים שלו, ואחר כך הם מביאים אותם כדי לרצוח אותנו. אז רבותיי, המצב עגום. צריך באמת לעשות משהו. מה אנחנו, האזרחים הקטנים, יכולים לעשות? הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להתפלל לגאולה. זה הדבר היחיד. כן, יש מקומות לתרום לכל מיני ארגונים שמצילים. כן, יש מקומות לשלוח יד, מי שיכול לשלוח יד ולעזור בסוגיה הזאת ולחזק את אותם שעוסקים בפעילות קודש של פדיון שבויים. אבל יותר מזה, אנחנו לא יכולים לעשות. אז נשאלתי בשו"ת מרכבות רגמן בחלק י'. יהודיה מבית חרדי, לא פחות ולא יותר, פגשה בחור מוסלמי, הלכה איתו לכפר, חיים כמו איש ואישה, הביאה ממנו ילדים. הוא אלים פראים, מכה אותה עד זוב דם, היא העידה שפעמיים התעלפה מרוב מכות, יצרה קשר עם הפעילים שיבואו להציל אותה. התברר, הזמן היחיד שהם יכולים לבוא לחלץ את האישה וילדיה, זה רק ביום שבת. רק ביום שבת. הבעל יוצא לעבודתו, הרחק, יתר אנשי הכפר עסוקים בעניינם, פחות שמירה ולחץ מכל החזיתות, רק שבת אפשר להציל אותה. כל הימים של השבוע, המוסלמי שמה נמצא ביחד איתם. האם מותר לחלל שבת במלאכות דאורייתא ומלאכות דרבנן כדי ללכת להציל את אותה אישה וילדיה? זה השאלה. מה אתה אומר? ודאי שכן. איזה פשטות פסקת. בונה, אתה יודע, 20 עמודים אני כתבתי תשובה. לא, אני לא אתן לך לדבר, אני מצטער, אין לי זמן. 20 עמודים כתבתי תשובה, ובואו תראו שהדברים לא פשוטים בכלל, מאוד מורכבים, מאוד מורכבים. אני מצטער, הרב, אני מצטער, אני פשוט אין לי זמן, אין לי זמן, אני גם ככה, אני בחוסרים. רבותיי, welcome aboard, זה ההגדרה שלנו של השיעור היום, האם מותר ללכת להציל אישה שהיא אשמה? ומה שאתה אמרת, דבר שכן, ודאי שכן, כל הפוסקים כתבו, חטפו אותם, ואתה בטח מביא את מרן, סימן שינבף סעיף י' אל תחשוב שלא ראיתי אותו, אבל שם הלשון של השולחן ערוך, מי שהודיעו לו שחטפו את ביתו, פה היא הלכה מיוזמתה, אז איך אתה פוסק דבר ודאי שכן? וכל הפוסקים אמרו, כל האחרונים אמרו שכשהיא הלכה מיוזמתה זה ודאי שלא, אז אני לא בא להתנצח כי אני למדתי את הסוגיה, אבל מה שכן, אתה רואה מכאן שהדברים מאוד מורכבים. אז בואו ננסה לעבור על עיקרי השיטה בשו"ת מרכבות הרגמן בחלק י', אני מקווה שיצא בקרוב. אתם תוכלו לראות התשובה הזאת, תשובה מאוד מעניינת, מרתקת. התפרסתי לעוד כל מיני סוגיות, כמו תמיד, דברי תורה פרים ורבים, אבל היום אנחנו נתרכז בסוגיה הזאת של פדיון שבויים בשבת. שו"ת מרכבות הרגמן בחלק ו', חושן משפט סימן מ' ו', שם אני נגעתי בעניין פדיון שבויים על חייל שנשאל שאם יתפסו אותו הערבים, אם מותר לו להתאבד. ובהקדמה לתשובה הבאתי המון מלשונות חז"ל של מסכן ואומלל מי שיפול בידיים של בני אדם. הבאתי שם את יוסף הצדיק שנפל בידיים של האחים שלו, והבאתי שם את הגמרא בבבא בתרא בדף ח', והבאתי שם מקורות מחז"ל, ואני לא רוצה להאריך בזה. כשאני יכול לשלוח, אני פשוט שולח, תראו שם. במרכבות הרגמן, חלק ו', סימן מ', חלק ד', סימן מ' ו', שם התעסקתי בחייל, האם מותר לו להתאבד, והבאתי את כל הלשונות של מסכן מי שנופל בידיים של בני אדם. ובשו"ת חלק ח', שיצא לא מזמן, חושן משפט סימן ל"ב, הארכתי בעסקת גלעד שליט האומללה. עסקה שחשפה ציבורים שלמים לסכנות טרגיות, והרבה איבדו את החיים שלהם בגלל העסקה הזאת, כי הם שחררו למעלה מ-1,000 מחבלים לביצה בתמורה לשליט, לגלעד. עד היום זה לא נתפס לי בשכל איך את יגאל עמיר שמו בבידוד מאחורי חומות, לא נותנים לו לדבר עם אף אסיר, מתייחסים אליו כאילו הוא עשה מגה פיגוע של המדינה, ואלה ערבים מושחתים שרצחו מיליונים בלי הגזמה. אם תעשה את הטוטל של כולם, אתה לא מאמין כמה אנשים איבדו וקיפחו את החיים שלהם, וכמה נהיו בלי יד, בעלי מומים, בלי רגליים, בלי עיניים, סובלים מטראומות. כולם שחררו אותם בשביל גלעד שליט, וזה רצח, נגיד שרצח, גם זה בכלל לא בטוח, כולם כבר יודעים. אבל זה נגיד רצח את יצחק רבין בבידוד, בחומות. בוא נה, אין עונש כזה לאף אחד במדינה. אף אחד במדינה לא קיבל 20 שנה בצינוק להיות בבידוד. מה זה פה, רוסיה? מה קרה? ממה אתם מפחדים? שהוא יפתח את הפה ויגיד לה מה באמת קרה שם? מזעזע מה שהולך פה במדינה הזאת, מזעזע. אז שמה בשו"ת חלק ח' סימן למד ב' בחושן משפט התעסקתי בתוצאות הרות האסון של העסקה הזאת של גלעד שליט, ושמה דיברתי גם בעניין של פדיון שבויים, אבל שמה זה היה מצד אחר, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. היום אנחנו נדון בסוגיה של פדיון שבויים בשבת שהוא השם, וזה מה שמייחד את השיעור היום, לא השבת. השבת תכף נראה אם מותר, שבת או לא. אבל הוא השם, היא הלכה, היא הלכה. אז היא הלכה, לכי. זה מה שרצית, להיטה ולרשע וימות. לא אומרים את זה חז"ל בעין ת' בבבא קמא? אז אולי, אין לנו שומע. אם היו חוטפים אותך, בשלמה. לא. אבל את הלכת. אז זה סוגיה שצריך לתת עליה את הדעת יותר. רבותיי, welcome aboard, עד כאן הצגת הדברים, ומעכשיו אנחנו יכולים להתחיל את השיעור שלנו קצת באיחור כמו תמיד. אני מקווה שאנחנו נספיק, בבקשה לא לעצור אותי. רק אם אני טועה, תעצרו אותי. אם אני לא טועה, אז תנו לשיעור להתקדם כדי שנספיק, אני לא רוצה למרוח את זה לעוד שיעור אחד, גם ככה הנושא הזה מאוד מקומם. מצאנו שתי סתירות בתלמוד, שתי סתירות בש"ס, מסכת שבת בדף ד' עמוד א', עירובין למד ב' עמוד ב', שתי סתירות לכאורה, האם מותר לנו לחטוא בשביל מישהו אחר? אדם הולך לעבור עבירה, האם מותר לי לעבור עבירה קטנה כדי להציל אותו מהעבירה הגדולה שהוא עומד לעבור? האם יש לזה היתר? בדף ד' עמוד א' מסכת שבת חז"ל אומרים, הדביק פת בתנור, האם התירו לאחרים לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת? אדם לקח בצק, לש את הבצק, נגיד עבר על עוד אבון, לש. נגיד לא לש את הבצק, הוציא בצק מוכן, הדביק את זה בתנור, היה להם טבונים, הדביק את זה, ברגע שיקרמו פניה, הוא עובר על סקילה וחטאת. אם זה היה בשוקק חטאת, אם זה היה במזיד סקילה. להלכה בין שוקק בין מזיד, ההלכה אותו דבר. מה ההלכה? האם יהיה מותר לי לרדות את הפת, לקחת את המרדה ולרדות את הפת, להוציא את הפת ואז להציל אותו לפני שהפת יקרמו פניה? האם מותר לי או לא? מה הבעיה? מה הבעיה? חזל אסרו לרדות את הפת. כן, אבל אם אני ארדה את הפת, אני עובר רק איסור דה רבנן. ואם הוא יישאר הפת בתנור, הוא עובר איסור סקילה דאורייתא. האם מותר לי לעבור איסור דה רבנן של רדיעת הפת, כדי להציל אותו מאיסור דאורייתא של אפיית הפת? זה השאלה. חזל מפלפלים, ואני מקצר ובשוט הערכתי. חזל מפלפלים, מה תקיף לרב שישת? וכי אומרים לו לאדם, חטא כדי שיזכה חברך? איפה שמענו דבר כזה? איזה סברה עקומה זאת? אתה תשמור על האק והביע שלך שיהיה ישר. אתה תחטא בשביל מישהו אחר? אתה רוצה לחטוא בשביל מישהו אחר? רשי, וכי אומרים לו, צא וחטא איסור קל כדי שלא יתחייב חברך עונש חמור ממנו? אמר רב ביבי בר אביי, הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה. קודם שיבוא לידי איסור סקילה. מה יצא? שתי מסקנות מהגמרא הזאת, כמובן שזה הרבה יותר מורכב, אני מפשט לכם את זה, וגם אני מקצר מפאת חוסר הזמן. שתי מסקנות. מסקנה ראשונה, אדם שהדביק בת בתנור, בין בשוגג בין במזיד, וזה מחלוקת בלשונות הרמב״ם. רמב״ם כתב בשוגג, מרן כתב אפילו במזיד, ידע שאסור לעשות את זה, והפת עכשיו לתוך התנור. אם הוא בשבע אל תעשה, הוא יעבור סקילה. אז התירו לו עצמו לרדות את הפת. היי, אבל הוא עובר איסור דה רבנן. עדיף לו שישרף קצת בגינם, מאשר שיצלו אותו, well done. עדיף medium rare, מאשר well done. לא עדיף? עדיף. אז אם זה ככה, לאדם מותר לעבור איסור דה רבנן, כדי שהוא עצמו לא יעבור איסור דה אורייתא. לפי זה, אדם שבלי כוונה הדליק את המתג של הקמקום חשמלי בשבת, המים מתחילים לבעור. מה הוא יעשה? הוא בהיסטריה, מה הוא יעשה? יסגור או לא יסגור? לפי מה שאמרנו, יסגור. למה? כי חשמל זה רק דרבנן. עוד פלפול, אבל באופן כללי, לסגור את המתק, כל שכן בשינוי, זה מדרבנן. אבל אם המים ירתחו, עובר איסור דאורייתא של רתיחת המים, אז ממילא תראה איזה נפקמינה עצומה להלכה. בקיצור, מותר לכל אחד פה לעבור איסורי דרבנן כדי להציל את עצמו מאיסורי דאורייתא. זה דבר ראשון. מה המסקנה השנייה שלמדנו מהגמרא הזאת? לא יתירו לאחרים לעבור שום איסור בשביל להציל את החבר שלך. אתה רוצה, תסביר לו, תן לו מוסר, תגיד לו, מוישיק, לך מהר, תקח את המרדה, לך מהר, תרדה את זה לפני, תדבר איתו, מותר לך. אבל אתה בעצמך, וכי אומרים לו לאדם שיחטא כדי שיזכה חברו? אז לא אומרים. מה היסוד? שאפילו איסור קל מדי רבנן, הוא לא מחויב לעבור כדי להציל את החבר שלו. עד כאן, ברור? גמרא ברורה, מסקנות ברורות, שתי מסקנות, לעצמו יתירו, לאחרים לא יתירו, אל תעבור איסורים, תשמור על עצמך. לכאורה כל זה עומד בסתירה מוחלטת למה שמובא בגמרא בדף ל"ב עמוד ב' ממסכת עירובין, שם הגמרא מספרת מחלוקת רבי ורשב"ג. אני לא נכנס למחלוקת, אני מביא רק את הדעה של רבי שהיא סותרת לכאורה ומנגדת את הדעה של גמרא במסכת שבת בדף ד' עמוד א'. נו, אז מה היה? מה היה שם בגמרא? מה הסיפור? הגמרא מספרת שהיה איזה תלמיד חכם אחד, חזר אף פעם לא מתבטאים בסגנון תלמיד חכם, חבר, אף פעם אין דבר כזה תלמיד חכם, חבר, חבר זה תלמיד חכם, חבר, לקח, אני יודע מה, עשה כתיף של הפירות שלו ביום חול, כתף את הגויבות, את המשמשים, כתף אני יודע מה, אפילו דברים מדאורייתא שצריכים מעשר, כמו מה, דגנתי ראש ויצער, כל השאר תפוחים, הכל מדרבנן, אבל דגנתי ראש יצער, לקח, שם את זה אצלו, עוד לא יסר אותם. בא עם הארץ אחד, אומר לו, רבי, וואי, זה סחורה בלעין הרע, יצא תפוקה טובה. אז החבר רצה להיות נחמד איתו, אמר לו, אני מרשה לך, תיקח כמה שאתה רוצה, כמה שאתה יכול למלות, תיקח. ההוא מילה מילה, לקח את זה. עכשיו, פתאום נזכר החבר שלא הסרתי את הפירות. עכשיו, יש איסור מדי רבנן, זה נקרא שלא לתרום מן המוקף. איסור מדי רבנן, לא לעשר כלום, אלא אם כן הכל לידי. כל מה שלידי אני מעשר, אני לא יכול מדי רבנן, מדי אורייתא, מותר לי לעשר על כל מה שנמצא בכל העולם ששייך לזה. אבל רבנן אמרו, אין דבר כזה. כל מה שאתה רוצה לעשר בתוך מרית העין שלך, אתה לא יכול לעשר משהו שאתה לא רואה אותו. עכשיו נשאלת השאלה, האם יהיה מותר לחבר לעשר
כדי שעם הארץ לא לעבור על איסור דאורייתא של תבל.
למה שהחבר לא יעשר? כי הוא עובר איסור דרבנן שאין תורמים מן המוקף, הוא לא יכול לתרום מדרבנן על מה שרחוק. כן, אבל מדאורייתא הוא יכול לעשות את זה. אז אולי עדיף שיעבור איסור דרבנן של לעשר שלא מן המוקף, כדי להציל את עם הארץ חברו מאיסור תבל דאורייתא. מה, הבנתם את השאלה? ברור. מחלוקת רשב"ג רבי, אני לא נכנס לזה, וגם קצת שיניתי את הסיפור כדי לעשות את זה הרבה יותר פשוט. ולהלכה רבי אומר שמה, ניחא ללחבר דלעביד אי הוא איסור הכלילה, נוח לתלמיד חכם לעבור איסור קל של לתרום שלא מן המוקף, ולא לעבד עם הארץ איסור הרבה, ולא יעשה עם הארץ איסור גדול, שזה אכילת תבל. ולכן רבי והלכה כמו רבי. הלכה כמו רבי, כך פוסק הרמב״ם ושולחן ערוך, שמותר לתרום שלא מן המוקף כדי להציל את חברו מתבל. אבל רגע, כשאני תורם שלא מן המוקף, אני עופר איסור דרבנן כדי להציל אותו מאיסור דאורייתא. אז מה זה שונה מהגמרא במסכת שבת, ששם לא התרת לי לעבור איסור דרבנן של רדיעת הפת, כדי שחברי לא יעבור על איסור דאורייתא של סקילה של בישול אפייה בשבת? הבנתם את את ה-contradiction? אתם מרגישים שיש פה קושיה? הבנתם שיש קושיה? יופי. עכשיו בוא נצא למצוא תירוצים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יופי, זה הקושיה. עכשיו, מה אתם חושבים? שהמצאתם את הגלגל? אתם הרגשתם בזה? לא, צחקתני. ברגע שיש קושיה כזאת, כזאת בולטת בתלמוד, אז כל הראשונים כבר הרגישו בזה. פשוט אני הבאתי 10 תירוצים. 10 תירוצים. פה אנחנו נביא 5, 4 מתאים לסוגיה שלנו, 1 סותר את הסוגיה שלנו, אבל נביא תירוצים וננסה ליישב את הסתירה הזאת משתי הגמרות. טוב, תוספות בשתי הגמרות, גם במסכת שבת דף ד', גם בעירובין למד ב', וגם במסכת בבא בתרא י' ג', תוספות מביאים את הסתירה הזאת בין שבת לעירובין, ומתרצים, כשפלוני עומד לעבור איסור שהוא אשמתי, אני הבאתי אותו לידי זה, אז מותר לי לעבור איסור קל כדי להציל אותו מאיסור חמור. לכן מותר לחבר להפריש שלא מנוקף כדי להציל את החבר שלו מהטבל. אבל כשאני לא אשם בזה, הוא הדביק את הפת לתנור מיוזמתו, הוא עשה את זה, זה לא קשור אליי. בזה אומרים, אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך, מי הכניס אותך לזה בכלל? אבל באו, אתה הצעת לו את הפירות, אתה הכנסת אותו לבלגן הזה, הוא סומך על חזקה, חזקה על תלמיד חכם שלא מוציא דבר שלא מתוקן תחת ידיו, ומותר לו לסמוך על חזקה. אז מה אתה רוצה? אז באופן כזה יהיה מותר. לפי היסוד הזה, אני שואל הפוך. אם אני טעיתי בהוראה, ובא אליי עם הארץ, ואומר לי בשבת הרב, מותר לי להדביק את הפת הזה בתנור? ואני אומר לו, כן, מותר. אז הוא עושה את זה, ומדביק את זה בתנור. זה היה באשמתי. אז יהיה מותר לי לרדות את הפת, כדי להציל אותו, כי זה היה באשמתי. ולהפך, אם עם הארץ התגנב בלילה וגנב לי מהדגן תירוש ויצער שלי בלא ידיעתי, ואחר כך בבוקר נודע לי על ידי המצלמות שבאמת גנבו לי, וראיתי ואני מכיר אותו מהבית כנסת, זה עם הארץ, אני לא צריך לתרום שלא מן המוקף. למה? כי אני לא הבאתי אותו לידי זה. הוא עשה את זה, על היתה אולי רשע בימות, שאוכל תבלים. הבנתם את ההבדלים? ברור או לא? מה עומק הסברה? אמרתי אין לי זמן, רק אם אני טועה. מה עומק הסברה? למה כשבגללי יהיה מותר לי לעבור על איסור? למה? כי יענישו אותך הרבה יותר חמור שסיבבת לחבר שלך איסור דאורייתא. אז עדיף שיצלו אותך מדיומרר על איסור דרבנן, ולא יצלו אותך well done שבגללך חברך עבר על דאורייתא. זה העומק של הסברה, תבינו כמה זה חמור מי שמחתי את החבר שלו. כמה זה חמור, סידר לו בחורה, one night stand. אימא מחכה לאנשים, אז זה חמור מיותר. צריך לעשות תשובה על זכות הרבים. עשיתי על זה כבר שיעור במעלה אדומים, על מי שמחתיא חבר שלו. כדאי לשמוע את השיעור הזה, מאוד חשוב. כך עולה מהתוספות ראש והמאירי שבת דף דלת עמוד א', הם כתבו את הסברה הזאת, שיענישו אותך יותר חמור שהוא עבר דאורייתא בגללך, מאשר אתה תעבור דרבנן. אז שווה לך לעבור דרבנן, מאשר יענישו אותך על הדאורייתא שלו. זהו זה. לפי העונש הזה, לפי זה חזרה לדידן. בחורה אצלנו, הלכה עם המוסלמי. מותר לי לחלל שבת או לא? מותר או לא? לא באשמתי. בקיצור, מה שאנחנו רואים מפה, אני לא סידרתי לה את הערבי, זה לא היה אשמתי. תבוא תנסה למצוא כל מיני דברים צדדיים, זה צדדי. באופן הכללי, רק באופן שאני חטאתי אותה, מותר לי. הפעילים האלה שרוצים, יוצאי יחידות צבאיות, שרוצים להציל אותה, הם לא סידרו לה את הערבי. לא בגללם היא הלכה לשם, וממילא אין היתר מהטעם הזה ללכת להציל, יהודיה ולחלל את השבת בשבילה. אין. תנסו לעשות את זה ביום החול, לא תצליחו, לא יודע מה. אין היתר מהטעם הזה. לא גמרנו את השיעור, אבל מהטעם הזה אין מקום להתיר. טעם שני, לחלק בין שתי הסוגיות האלה, בין שבת ד' לעירובין למד ב'. תרצו התוספות, כשעומד להיכשל מחמת פשיעתו ופשע, יש הבדל בין שוגג לפושע. שמה הדביק את הפת בתנור במזיד בשבת. הוא ידע ששבת, הוא ידע שאסור, והוא הלך ושם את הפת במזיד. אז הוא מזיד, אז אנחנו לא מצווים להציל את מי שעשה את זה בפשע. אבל אם הוא עשה את זה, לכן שמה אין אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברו. אבל כשהוא לא עומד להיכשל במזיד, הוא שוגג. מה, הבחור הזה שלקח את הפירות והתלמיד חכם אמר לו, זה שוגג או מזיד? שוגג, למה? כי הוא סומך על חזקה שתלמיד חכם לא מוציא דבר שלא מתוקן תחת ידו. אם בא אליי תלמיד חכם ומביא לי פירות, אני יוצא מנקודת הנחה שמותר לי לאכול אותם. אבל אם הארץ מביא לך פירות, תצא מנקודת הנחה שהכל זה טבלים. ויש לי סיפורים על זה, מה אנשים מביאים לך מהעצים שלהם כל מיני דברים, והכל זה טבל גמור. אל תביא. אל תביא, אם אתה לא יודע לעשר, אל תוציא שום דבר מתחת ליד שלך. אבל עם הארץ, אל תהיה רגיל אצל עם הארץ, סופו להכיל חטבלים. זה משנה במסכת אבות. אבל תלמיד חכם לא מוציא מתחת הידיים שלו דבר שאינו מתוקן. אז עכשיו, במסכת שבת דף ד' הוא פשע, לכן אף אחד שלא יציל אותו. אבל במסכת עירובין למד ב' הוא לא אשם. הוא שגג, אז בשוגג חוטא, עוזרים לחוטא כדי שיזכה, כדי שחברו לא יהיה חטא. הבנתם את החילוק הזה? מה היה החילוק הראשון? מה היה החילוק הראשון? או, מה החילוק השני? שוגג או מזיד. בנידון שלנו, היא שוגגת או לא? היא פשעה. בקיצור, מה בנידון דידן? בראשון, אם הוא פשע בגללי או לא בגללי. זה היה התירוץ הראשון. אז היא לא חטא בגללי. אף אחד לא סידר לתא ערבי, אז אסור. בתירוץ השני, זה לא קשור בגללי או לא בגללי, זה תירוץ אחר. שוגג או מזיד. היא שגגה כשהלכה איתו? לא. היא ידעה שהוא ערבי. הלכה איתו לכפר. אז אסור להציל אותה גם לפי התירוץ הזה. אבל אולי יש מקום לומר שהיא לא הבינה את חומרת המצב, היא הייתה תמימה, הוא ניצל את התמימות, אבל באופן הפשוט אין לך היתרים משתי התירוצים האלה. אני לא סידרתי לה את הערבי, אז אסור לי ללכת לחלל שבת בשבילה. היא עשתה את זה בפשיעה, ולכן אסור לחלל את השבת בשבילה. אז אין כאן שום היתרים משתי התירוצים האלה של התוספות. תירוץ שלישי אולי הוא כבר הרבה יותר מתקבל על הדעת. תירוץ שלישי, כתבו תוספות, חידוש. יש מצוות שמוגדרות כמצווה רבה. מה זה מצווה רבה? מצווה חשובה, יקרה, שעליהם מותר לך לעבור איסור קל, כדי שהחבר שלך יקיים את אותה מצווה שהיא מצווה גדולה. גיטין דף ממ"א עמוד ב', וגם זה בחגיגה בדף ב' עמוד א'. מי שהיה חצי עבד וחצי בן חורים. אדם שהיה חצי עבד, חצי בן חורים. ליסה שפחה אינו יכול. למה? כי יש לו צד בן חורים. ליסה בת חורים אינו יכול. למה? כי יש לו צד של עבדות. מה יעשה? לבטיל? לא יקיים פריה ורבייה? והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה שנאמר לו תוברה על השבט יצרה. אלא מפני תיקון העולם כופים את רבו. וכותב לו העבד שטר על חצי דמיו, כמה חצי עבד שווה. ורבו כופים אותו לשחרר. והעבד נהיה בן חורים גמור יהודי. ומתחתן ומביא ילדים.
שואלים התוספות, מה? בגלל תיקון העולם שהוא צריך להביא ילדים, החצי עבד הזה, אני אעבור איסור דאורייתא? הרי יש איסור לשחרר עבדים, שנאמר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו. כל המשחרר עבד עובר בעשה, אסור לשחרר עבדים. אז איך יכול להיות? וכאן בתשובה נכנסתי ללינק על רבי אליעזר בברכות ממזיין ששחרר את עבדו להשלים את המניין, ואני לא נכנס לזה עכשיו כי אין לנו זמן. אבל באופן הכללי, אתה רואה מכאן שהכריחו חזל את האדם לעבור איסור דאורייתא או דרבנן? איסור שחרור עבדים? מה אמרתי עכשיו? דאורייתא, תשמעו איזה חידוש. מותר לעבור איסור דאורייתא כדי שהחבר שלי יקיים מצווה גדולה. איזה מצווה גדולה? פריה ורבייה. Unbelievable. אז כאן נכנסתי ללינק, האם שחרור עבדים זה מצווה, אם זה עשה, אם זה לא תעשה, או שבאמת אין פה לא עשה, לא תעשה. יש פה מה זה ים של דיבור, רק אין לי זמן ואני לא אכנס לזה. אני מדבר עכשיו פשט רדוד, אל תנסו לתפוס אותי אחרי זה, תגידו לי, רגע, אבל רבנו חננל בשורות הקטנות כותב שככה וככה, כי אני יודע את זה. אבל באופן הכללי, זה מה שיוצא מכאן, שמותר לי לעבור איסור דאורייתא, כדי שחבר שלי יקיים מצווה גדולה, כמו מצוות פרו ורבו, שנחשבת מצווה גדולה. ולפי זה, מה יהיה בנידון שלנו? זה מצווה גדולה? כל התורה כולה, כל החיים שלה. וכל המצוות שלה ושל הילדים שלה. ומותר לי לעבור איסור דאורייתא, אפילו של חילול שבת, כדי להציל אותה משמד רוחני מוחלט. הבנתם את התירוץ הזה? לפי התירוץ הזה יוצא טוב. יוצא שיהיה מותר לי לעשות את זה בשביל מצווה רבה. ועוד אולי הילדים שלה כולם יתאמו בגויים. אז יש לנו עניין להציל אותם. זה תירוץ רביעי, אז היה לנו שתיים כנגד אחד, נכון? טוב, תירוץ רביעי, הרמב"ן במסכת שבת, הרמב"ן במסכת שבת דף ד' והריטב"א בעירובין למד ב' מביאים את אותו תירוץ. מתי אמרינן אין אומרים לאדם כדי שיזכה חברך? רק כשאתה רוצה להציל את ממונו. אדם שהדביק את הפת בשוגג בתנור בשבת, וזה היה בשוגג, ונקרמה הפת, מה הוא חייב עכשיו? להביא חטאת. אז מה אתה מציל אותו? שעשית איסור דה רבנן, מה הצלת אותו? מלהביא חטאת, זאת אומרת הצלת את הכסף שלו, בקיצור, זה מה שהצלת, זה מה שהצלת. הם דיברו על שוגג, ואמרתי שקיצרתי את הגמרא כי יש על זה ים של פלפול. אז ממילא הרמב"ן והריטב"א אומרים שמסכת שבת זה להציל את ממונו, לכן שירגיש קצת בכיס, פעם הבאה שעשים לב, נכון שזה היה בשוגג, פעם הבאה תשים לב, אז תביא חטאת שמנה, כמו רבי שמעאל בי"ד עמוד ב' מסכת שבת. אבל, במסכת עירובין, למה הותר, למה רבי מתיר לי לעבור על תרומה שלו מן המוקף? כי שם אתה מציל אותו מאיסור, מאיסור, לא מממון, מאיסור שהוא לא יאכל טבל. ולכן כשאתה מציל מישהו מאיסור, מותר לך לעבור חטא. אבל כשאתה מציל מישהו מממון שהוא לא התחייב, אסור לך לעבור חטא. לפי זה, זה מועיל לנו לנידון שלנו עם הבחורה? כן או לא? למה כן? היא עוברת על כל האיסורים של דאורייתא. כל האיסורים מדאורייתא ודרבנן הבחורה הזאת עוברת. זה חמור, חמור מאוד מה שהיא עוברת האישה הזאת. אז לא רק היא, גם כל הילדים שלה. שו"ת מרכבות ארגמן, חלק ט' אבן העזר, סימן חף ג', דנתי בבחורה שהייתי בניו יורק, והבחורה הזאת בסוף השיעור באה אליי ואמרה לי שהיא יהודיה, שחיה עם נוצרי, שנים, יש להם ילדים, והיא שאלה אותי אם היא צריכה לטבול לנידתה. היא יהודיה, חיה עם נוצרי, צריכה לטבול לנידתה או לא. אתם זוכרים מה עשינו על זה שיעור פה? או ששכחתם כבר את כל ההשקעה שאני משקיע עליכם. זוכרים שעשינו שיעור? ומה הייתה ההלכה? שהיא צריכה טבילה. אז גם הבחורה היהודיה הזאת שחיה עם המוסלמי. למה המוסלמי זה פחות גרוע מהנוצרי? אלה ואלה נשרפים בבית הדשן. אז ממילא גם כאן, אבל מה היא תעשה? הוא לא נותן לה, הוא כן נותן לה. בסדר, אבל היא עוברת איסורים, חופשי. ולכן, לפי התירוץ של הרמב"ן והריטב"א, מותר לחלל את השבת, מותר לעבור איסור, כדי להציל את החבר שלך מאיסור חמור ממנו. כל שכן כאן, שאתה מציל את האישה ואת ילדיה מכל התורה כולה שהיא משתמדת. ברור? אז הנה, יש לנו כבר שתיים כנגד שתיים. אז זה כבר יותר חזק, זה תופס תאוצה. תירוץ חמישי ואחרון, לפני שנתקדם, השאלה אם הוא חוטא בידיים או החטא בא מאליו. בבית הבחירה מאירי כותב שם בשבת דף ד', הוא הביא בשם חכמלוניל שצריך לחלק בין שתי הסוגיות, בין שבת לעירובין. במסכת עירובין, למה הותר לעבור עבירה? כי כי החבר יודע בעם הארץ שהוא חטא בידיים, היינו עתיד בקום ועשה לאכול טבל. אז בקום ועשה הוא יאכל את הטבל, הוא יקום ויאכל את הטבל, אז מותר לו לעבור איסור. אבל במסכת שבת, אם אף אחד לא יעשה כלום, אף אחד לא יעשה כלום, מה יקרה? הוא יתחייב, אז אין איסור בעצם ההדבקה. האיסור זה בבישול של הפת. אז כאן באופן כזה, שזה בשב ואל תעשה, אז שב ואל תעשה. נוח לו לאדם שלא יעבור אדם, שלא יעבור עבירה, כדי שהחבר שלו לא יעבור עבירה חמורה ממנו. בכל מקרה, לדידן לפי זה, הילדים שלה עושים בפועל פעולות, ויהיה אסור בשום פנים באופן, ויהיה מותר בפועל להציל אותם. הבנתם את האחרון? או שגמגמתי? גמגמתי? אני אסביר את זה עוד פעם. יש הבדל בין קום ועשה מצד החוטא, בין קום ועשה לשב ואל תעשה. בקום ועשה הוא יעשה את העבירה כמו יאכל את הטבל, מותר לי לעבור עבירה. אבל אם זה בשב ואל תעשה, הפץ תיקרא מאליה, אז פה אסור לי לעבור עבירה. כי הוא לא יעשה כלום, הוא לא עשה כלום, הוא כבר הדביק את זה. אתה לא מציל אותו מכלום. אתה מציל את האובייקט, לא את האדם עצמו. שם אתה מציל אותו כי בקום ועשה הוא יאכל. אצלנו, לפי השיטה הזאת, אצלנו, בקום ועשה הם עושים עבירות מדי אורייתא. לכן יהיה מותר לנו לחלל שבת כדי ללכת להציל אותה. עד כאן רבותיי, פלפולים. יש עוד 5 תירוצים, אין לי זמן, הורדתי אותם. עד כאן פלפולים. אני עושה סיכום, 4 טעמים, למה יהיה מותר בנידון שלנו, 3 טעמים, למה יהיה מותר בנידון שלנו. קודם כל, מצווה גדולה מותר לעבור איסור, וזה מצווה גדולה להציל אותה. 2, הצלה מאיסור, לא הצלת ממון, יהיה מותר, ואנחנו מצילים אותה מאיסורים. 4, אם החבר עלול, העם הארץ עלול לעבור איסור בידיים, מותר להציל אותו, ואלה עוברים איסור בידיים, אז מותר להציל אותם. מה היה לנו הבעיה? 2 הבעיות, שזה לא מסתדר עם הסוגיה שלנו. תירוץ ראשון, שאני בגללי הוא חוטא, והיא לא חטאה בגללי. תירוץ שני, אם זה שוגג או אונס, והיא הייתה, אם זה, היא הייתה מזידה, אם זה מזיד או שוגג, והיא הייתה מזידה כשהיא הלכה. אז כאן זה קושיה. מעתה, צריך לעבור לפוסקים. זה שאנחנו מדמים דימויים ומתחילים לפלפל פלפולים, זה לא עושה כלום. צריך ללכת פוסקים, צריך לצאת החוצה, לראות מה רבותינו הראשונים. אני תמיד אומר, אנחנו לא יודעים ללמוד גמרא. אנחנו לומדים איך הראשונים למדו גמרא. אנחנו לומדים גמרא מהעיניים של הרש"י. אנחנו לומדים גמרא מהעיניים של הריטב"א, של הראש, של הרשב"א, של רבותינו הראשונים. אנחנו לא יודעים לפצח את הקוד הזה התלמודי. אנחנו רק יודעים ללמוד אותם, ודרך העיניים שלהם אנחנו לומדים גמרא. אז זה שאתה מדמה לי, תרוצה התוספות, ומפה תגיד לי, כן, מותר, דינה, אין בעיה, זה לא יעזור. אתה צריך להביא ראיות מרבותינו הפוסקים. יצאתי לחפש ברבותינו הפוסקים, ומצאתי משהו מאוד קרוב לדידן בשאלות ותשובות הרשב"א. רבי שלמה בן אדרת היה מגדולי רבותינו שבכל הזמנים. לא היה אדם כל כך עצום כמו הרשב"א. רבי שלמה בן אדרת היה תלמיד של רבנו יונה והרמב"ן, נולד בברצלונה ב-1235, לפני 800 שנה, שימש כראש ישיבה, כל העולם שלחו לו שאלות. ספרד, פורטוגל, צרפת, אשכנז, טורקיה, צפון אפריקה, איטליה, ארץ ישראל, כולם היו שולחים לו שאלות, והוא היה עונה על כולם, אתם יודעים כמה שאלות הוא היה מקבל כל יום, והיה עונה על הכל, כל השאלות. הפסקים שלו, בלי סוף בשולחן ערוך. בכל צעד ושעל אתה רואה את מרן מביא את הרשב"א, את הרשב"א. שו"ת הרשב"א, חלק זין סימן רש סמך זין. נשאל שאלה מעניינת. תגידו לי אם זה דומה לדידן או לא דומה לדידן. אישה שחטפוה בשבת להוציאה מכלל ישראל, האם מותר להביאה לצאת בשבת להצילה? זה דומה לנו או לא דומה לנו? זה דומה כי יש פה גם חילול שבת, אבל זה לא דומה כי שם חטפו, זה היה באונס גמור. ואף על פי כן, אף על פי כן, תכף נראה, אף על פי כן שחטפו והיא תמימה, הלכה ברחוב, תפס אותה מישהו וחטף אותה, לקחת אותה למקומו. הרשב"א כותב, איך הוא פותח את התשובה? הדבר צריך תלמוד. רשב"א, גדול הפוסקים, מה הוא כותב? הדבר צריך תלמוד. שאלה. אבל ככה, לכתוב לכם כדי לא להוציא את הנייר ריק, לכתוב לכם עוד מה נראה לי בזה. מכל מקום, דעתי נוטה שאסור. לפי שאין דוחים את השבת על הצלה מן עבירות, שאין אומרים לאדם המון וחטא כדי שיזכה חברך, ואפילו איסור הזוטה, ולא שרי כדי להציל את חברו מאיסור הרבה. אסור את זה.
ומה תביא לי את עירובין למד ב' שמותר שם על החתו כדי שהחבר שלו לא יאכל תבלים? על ידו כאמר, רק בגללי שבאשמתי, אז יהיה מותר לי. זה שחטפו אותה, לא חטפו אותה באשמתי, אומר הרשב"א. ולכן ככה קרה, אל תקשו על הרשב"א, אתם כולנו עקומים. זה דעתו הענפה של אדוננו הרשב"א, אומר, אנחנו לא הבאנו אותה לידי זה, הם חטפו אותה, אז יעשו. מה יעשה? התפלל עליה בשבת, מותר להתפלל על עיר שהקיפו הגויים, ספינה מתערפת בים, כל מיני חולה שיש בו סכנה, דף כף בית מסכת תענית, התפלל עליה, ובצאת השבת, שלא יחכה לרבנו תם, עוד לפני רבנו תם, יעשה כל אשר לאל ידו כדי ללכת להציל את ביתו. יש מקומות כמו מקסיקו שחוטפים אנשים בשביל כסף, ויש מקומות שחוטפים אנשים בשביל עבדות וזנות, במאה ה-21. ואם היא נטמעת, אם יעברו 24 שעות, אי אפשר למצוא אותה בכלל. כן? מה אתם אומרים לי? כן, ראיתם סרטים כאלה? סיפרו לכם. ראיתם? אז אם אי אפשר למצוא אותה, רבותיי, כאן, בזכות שמירת השבס, צריך לקבל בהכנעה את פסק הרשב"א, לא יחכה לרבנו תם, וימצא את הבת שלו, אם ימצא. למה? כי כל ההיתר, כותב הרשב"א, זה התירוץ הראשון של התוספות, זה התירוץ האמיתי. זה מה שמסביר הרשב"א. מה היה התירוץ הראשון? אם באשמתי או לא אשמתי. זה אשמתי שחטפו אותה? לא אשמתי. אז אם זה לא אשמתי, אסור לחלל את השבת. זה פסק הרשב"א. בנידון שלנו עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע, למה? כי תחילתה בפשיעה. זה שסופה באונס, סופה באונס, אבל תחילתה בפשיעה. היא פשעה שהיא הלכה עם אחמד. אז תתמודדי. הוא, הרשב"א, אסר באונס גמור. חטפו אותה. אסר. אז כל שכן שהוא יאסור אצלנו, שאין כאן אונס גמור, אלא תחילתה ברצון. אבל כל השומע את הפסק הזה תצלנה שתי אוזניו. נו באמת, הבת שלו חטפו אותה, ותגיד לו לא לחלל את השבת? כמן, זה לא יתקבל, זה לא מתיישב על הלב, זה לא גלט. ולכן הבית יוסף דוחה את הרשב"א הזה לגמרי מההלכה, ופוסק כמו התירוצים האחרים של התוספות. בית יוסף אור החיים סימן שינוו, וחבל שהרב שם הלך, היה שומע את זה. הוא הביא את תשובת הרשב"א שאסר, מהנימוק שהתירוץ הראשון של התוספות הוא האמיתי, שאם הוא חטא בגללי או לא בגללי. והבית יוסף מביא דברי התוספות שבמצווה רבה מותר. ואיכה דלא פשעה מותר. אז זה כבר נהיה יותר מורכב לנידון שלנו, כי מצווה רבה אצלנו זה מצווה רבה. אבל איכה דלא פשעה? אני לא יודע, אצלנו היא פשעה או לא פשעה? בבוע היא פשעה. והלכה ועוד התחצפה למגב הקרבי שמה שניסה להציל אותה בהנדסה קרבית ואמרה, מה אתה מקנה? בטח פושעת. אז בית יוסף התיר לחלל את השבת באישה שחטפוה רק אם יש שתי צירופים של התוספות. אחד מצווה רבה, וזה מצווה רבה להציל אותה. שתיים, אחד לא פשעה. איך הוא מסיים, בית יוסף? השתיים לתירוצה למצווה רבה, הדבר ברור שאין לך מצווה יותר רבה מלהצילה, כי בטח יפחידו אותה וישמידו אותה לדת אחרת ויתעללו בה. ואם לתירוצה למחלק בין פשע ללא פשע, היא לא פשעה כי חטפו אותה. אי לכך, מסיק הבית יוסף, לחלל עליה את השבת שרי ומצווה. הוא אומר לא רק מותר, מצווה. ואי לא באי למעבד, האבא שלה הוא פרומר. הוא החליט, מה פתאום שאני אחלל את השבת? קייפינן לה, קופים אותו בדין ומכריחים אותו לכתבית הבת שלך, אם הוא מרגיש שהוא פרומר. כדי אשכחן במי שחציו עבד וחציו בן חורים שקופים את רבו וכותב לו שטר על חצי ימיו, דמיו. אז מאיפה למדנו את הכפייה? מהעצם הגמרא בגיטין במאלף חגיגה בית עמוד א', למטה. ואפילו לחלל את השבת בדברי איסור מהתורה, שפיר דמי, כותב הבית יוסף, לגבי שלא תשתמד ותעבור כל ימיה על חילול שבת, אמרינן שזה איסור הזוטה. אז הוא אומר, חילול שבת אחד נתפס כמו איסור קל ביחס לכל החילולי שבת שהיא תחלל כל ימי חייה. אז ככה הוא פוסק בשולחן ערוך שמה, שינוו סעיף י' ד'. הרי מרן דחה בשתי ידיים את הרשב"א, למרות שהוא הביא אותו. ומה אני אגיד לכם? כשקראתי את זה, נזדעזעתי. כי מי שיודע איך המרן, הבית יוסף, הרים את הרשב"א, אתם לא מאמינים שהוא חולק עליו. תמיד. תמיד הוא הולך כמו הרשב"א נגד התוספות. תמיד. אור החיים סימן עין חץ, סימן סמך וו, סימן קוף למדי, סימן תו קוף חף וו, ביורי דעה בסימן קופי. בהמון מקומות יש מחלוקת רשב"א תוספות, כמו הרשב"א, כמו הרשב"א, כמו הרשב"א. והוא מנמק למה הוא הולך כמו הרשב"א? רב מובהק הוא. זה לשון בית יוסף. לכן אני הולך כמו הרשב"א ולא כמו התוספות. ביורי דעה, סימן קופי, כתב על הרשב"א, הרשב"א אורו של עולם מי יבוא לחלוק עליו. זה הבית יוסף שחלק עליו. הוא כתב, הרשב"א אורו של עולם. ביורי דעה, סימן קופיוד, הרשב"א הוא המעיין המתגבר עמוד העולם אשר באורו נראה אור בהלכה. ובכל זאת בית יוסף עם כתפיים רחבות יוצא נגד הרשב"א והולך כמו התוספות, מה שבכלל unusual, לא רגיל, לא מוצאים דבר כזה. איך הוא עושה דבר כזה? מה קרה? מה, כי הבית יוסף הוא ספרדי? גם הרשב"א היה ספרדי, ליבו חם על יהודיות. מה? מה הרעיון? למה הוא הלך? קודם כל, הרשב"א, איך פתח את התשובה? הדבר צריך תלמוד. הוא לא פסק, הוא לא, ואם אני יודעתי, אז אני אגיד לכם, אני ראה לי, הוא לא פסק, אז ברגע שזה מגומגם, הוא כבר, ולא תגיד הוא חתם את התשובה ככה, הוא פתח ככה, יש לזה יותר עוצמה. אז אם הוא פתח ככה, אז הבית יוסף מצא איזה קרם להשתחל ונכנס בפנים וחלק עליו. ועוד, הרבה ראשונים הולכים כמו התירוץ של התוספות, התירוצים האחרים של התוספות. שבמצווה רבה וכשלא פשע מותר, הריטווה, הרן, פסקי מערך, האור זרוע, הגאות אשרי, תוספות ראש, מי לא? הולך כמו התירוצים האחרים של התוספות, וממילא כשהיא לא פשעה וזה מצווה רבה, מותר לחלל את השבת. אבל מה אני אגיד לכם, אני לא חושב שחידושי הרשב"א נתפסו בימיו של הבית יוסף. שוט הרשב"א תשובות כן, כי הוא מביא אותו בלי סוף. אבל חידושי הרשב"א על התלמוד לא נתפס בזמן הבית יוסף. הוא לא מביא אף פעם את חידושי הרשב"א מהתלמוד. אז כנראה שזה לא נתפס עדיין. אבל אנחנו בדור הזה כן זכינו לחידושי הרשב"א. אז פתחתי את הרשב"א שם בגמרא במסכת שבת דף דלת עמוד א', ותראו מה מצאתי שהוא כותב. הוא הזכיר את התירוץ של מצווה רבה, והוא אומר, בגלל שזה מצווה רבה, מותר לחלל את השבת. רגע, מה? אבל אתה אמרת בגמרא, אתה בתשובה שלך כתבת שהתירוץ הוא לא מצווה רבה. התירוץ שמותר לחלל את השבת זה אם באשמתי או לא באשמתי. פתאום הוא נוקט שעל מצווה רבה מותר לחלל את השבת. שזה הפך ממה שהוא כתב בתשובה. טוב, אז מהר פתחתי את חידושי הרשב"א בעירובין לראות מה הוא כתב שם. ותראו איזה פלא. למה מותר לתרום שלא מן המוקף? כי אם לא פשע, מותר. פתאום הוא נוקט תירוץ אחר. אם הוא לא פשע, אז מותר. אז זה כבר התירוצים שהבית יוסף כבר נקט בהם. שאם זה מצווה רבה והוא לא פשע, מותר לחלל את השבת. ולא כמו התשובה. אז אם הבית יוסף היה רואה את זה, תאמינו לי שהוא היה יוצא בטופים ובמחולות. הוא היה זורח מאושר שהוא לא היה צריך ללכת נגד הכללים שלו, והיה כן פוסק כמו הרשב"א, כי באמת הרשב"א בעצמו מביא את שתי התירוצים האלה. אחד אלו פשע ומצווה רבה, בשתי המקורות הוא מביא את זה, וממילא הבית יוסף היה שמח. אז תגיד לי כן, אבל הרבה יותר עוצמה זה שוט מאשר חידושים בגמרא. שוט, אתה יותר אחראי, אתה פוסק. כן, אבל בשוט הוא לא פסק. הוא גמגם. וכאן הוא כתב באופן פשטות. ויש לנו המון ראשונים שהזכרתי שהולכים על שתי התירוצים האלה. אחד זה לא פשע. ומצווה גדולה, מותר לחלל את השבת. ועכשיו הרשב"א מצטרף אליהם, וממילא זה ההלכה. נמצא רבותיי בנידון שלנו בחורה שהלכה עם אחמד או מוסטפה. ונמצאת עכשיו בתוך לואה. הארי, והיא מתקשרת לפעילים להציל אותה, וגילו שרק ביום שבת אפשר להציל אותה. האם מותר לנו לחלל או לא? כי כל ההיתר של כל רבותינו הראשונים, כולל השולחן ערוך, היה שתי התירוצים של התוספות, באופן שזה מצווה רבה, שזה מועיל לנו, אבל אחד לא פשע. ואצלנו היא פשעה, ועוד איך פשעה, שהלכה איתו. ואני בטוח שניסו ליצור את הקשר, וההורים שלה התקשרו אליה, והאחים שלה, והדודים שלה, וניסו להציל אותה, והיא עדיין התעקשה ללכת איתו. אז בוודאי שיש כאן פשיעה. כשאין לי את שתי הצירופים, אני לא יכול לסמוך רק על זה. כל הפוסקים התירו את החילול שבת, רק שיש לך את שתי הצירופים ביחד. מה תעשה עכשיו? מה תעשה עכשיו? ואף על פי כן. בשוט שלי, פסקתי שצריך ללכת לחלל את השבת, ואפילו בדאורייתא. ולכאורה תמוה. איך אתה כותב דבר כזה? הרי אין לך רבותינו הראשונים שהתירו את זה. מה, אני יכול עכשיו לבוא ולהגיד מה שרבותינו הראשונים לא התירו? מפשט הסוגיות, מפשט רבותינו הראשונים, וכל הפוסקים, כולל השולחן ערוך, אין היתר ללכת להציל את היהודיה הזאת בשבת. זהו, אין. נגמר, אין. שערי שמה, אמה וכבר. זהו, אין. אז איך יכול להיות שבאתי עם פסק מחודש ואמרתי, מצווה ללכת להציל אותה אפילו בדאורייתא, שזה הפך הראשונים והשולחן ערוך והגמרה. איך עשינו דבר כזה? אז בואו אני אגיד לכם איך. בואו. אחד הגאונים קלורו רבי שמואל הלוי היה תלמיד של התז, בעל התורי זהב. יש לו ספר ידוע מפורסם, כולם לומדים את הספר הזה, נחלת שבעה. נחלת שבעה זה על כל מיני סוגים של שטרות למיניהם. הוא היה מאוד מאוד פלפלן וכתב המון שטרות ששימשו אב טיפוס להרבה שטרות שיש לנו היום. ובנחלת שבעה סימן פי ג' הוא נשאל שאלה, אני חושב הכי קרובה לדידן. הכי קרובה שמצאתי לדידן, לשיטתנו. מי שנאבד לו בנו, והוגד לו שיצא חוץ לדת לאמיר בדת ישמעאל. במזיד, הילד הלך להתאסלם. האם מותר לחלל עליו את השבת ולהחזירו? בונה, פרפקט. The same, just the same. אותו דבר. הוא הביא את כל הפלפול, כל אחד בסגנון שלו, אבל הביא את הפלפול הזה, וחותם. והנה מדברי הבית יוסף נשמע שלא התיר, לא התיר, רק אם לא פשע. אבל אצלנו כאן, שהוא הלך להתאסלם בידיים, הוא פשע. ולי נראה, כך כותב הנחלת שבעה, דגם איך דה פשע יחללו עליו את השבת. ואפילו לחלל באיסורים דאורייתא. ומחללים עליו כדי שיקיים מצוות הרבה. ועוד, אף אם פשע, האי פשיעה דומה לאונס. יש לפעמים פושע שדומה לאונס, כי הוא סט ואחר זמן התחרט. ולכן מותר לחלל עליו את השבת. אולי זה קצת דומה אלינו. הבחורה הזאת היא פושעת, אבל זה אולי פושע שדומה לאונס. היה לה מצב כספי על הפנים, מצב נפשי על הפנים, סוציאלי על הפנים, הרביצו לה, פתאום היא מצאה נחמה בידיים של הערבי הזה, היא מצטערת עכשיו, אתה רואה שזה פשיעה שדומה לאונס, ופשיעה שדומה לאונס זה אונס. אז אם פשיעה שדומה לאונס זה אונס, ויש לך אונס, ויש לך מצווה רבה, ובאונס ומצווה רבה יתירו לחלל, סע, לך תחלל. ככה סובר הנחלת שבעה. כולם חולקים עליו. כולם חולקים עליו. סליחה, מאיפה לך שפושע שקרוב לאונס זה אונס? לא, פושע שקרוב לאונס זה פושע. אז ממילא נשאר לך רק התירוץ של מצווה רבה, ונפל לך התירוץ של אונס, אי אפשר לחלל. ככה משיג עליו רבי יעקב ריישר, בשו"ת שבות יעקב, חלק א' סימן ט' ז', הוא כותב עליו, נוראות נפלטי עליו, מדד במידה קדושה להכריע נגד הרשב"א והתוספות והשולחן ערוך וכל הראשונים, בלי ראיה, רק מסברת הכרס. כולם אמרו אסור לחלל שבת במי שפשע. את תגיד לי לא, אבל זה לא פשע. זה מזיד כמו פשע. זה פשע. אז אסור. גם האלי רבה דחה אותו, והאליה רבה בסימן שינבב כותב, כשפשע, אני מתיר לחלל רק בדברים דרבנן. כשפשע. ולכן, וכמו הוא בחילוק בין דאורייתא לדרבנן באופן שפשע. נעשה לכם סדר. מזיד ושוגג. פשע. או לא פשע. אם לא פשע, מותר, גם מדאורייתא, מותר, גם איסורים דרבנן, גם איסורים דאורייתא, לכתחילה, כופים את האבא, זה אחד לא פשע. אם הוא פשע, מחלקים, דאורייתא או דרבנן, דאורייתא, כל הפוסקים לא התירו לחלל שבת בדאורייתא, במקום שפשע. אבל דרבנן, איסורי דרבנן, התירו. אז רק איסור דה רבנן מותר לעבור כדי לחלל את השבת על מי שפשע. אז עכשיו את הבחורה הזאת, אם אתה רוצה ללכת להציל אותה, מותר לך רק לעשות איסורים דה רבנן. איך בדיוק אתה הולך להציל אותה רק עם איסורים דה רבנן? I have no idea. סיים טסלה זה הכל חשמלי. ותלקח רובה לייזר כי זה חשמלי. ואז תעשה את הכל, טוב, כשהעולם יהיה מתוקן, אולי אפשר לעשות את זה, או פשוט נשלוח את הצוות של מהיר ועצבני, שילכו להביא שם אותה, ואז נוכל לעשות את זה מדי רבנן, ודאי, אבל מן הסתם הם יארגו כמה אנשים בדרך, וזה זה שופך דם, טוב, אולי זה לא אנשים, לא יודע. בכל מקרה, רבותיי, כולם הסכימו רק זה, ואף על פי כן, פסקתי שמותר לחלל את השבת גם בדאורייתא. ולכאורה זה חידוש עצום. איך זה יכול להיות? הרי בדאורייתא התירו רק אם היא לא פשעה. ובדרבנן התירו אם היא פשעה. אבל אף אחד מהפוסקים והראשונים לא התירו בדאורייתא. אז איך יכול להיות שאני באתי ואמרתי, לכו תחללו את השבת עליה. תחללו אפילו בדאורייתא. עשו, תעשו מה שצריך. איך? אז כמה טעמים. טעם ראשון, כשעסקינן במצווה רבה, כתב המשנה ברורה בשער הציון סימן שינבב סעיף קטן ממבב שבמצווה רבה מותר גם במקום שפשע. זאת אומרת, אם אתה הולך להציל אותו במצווה גדולה, מותר גם איפה שהוא פשע. אז זה מצוין לנו, אז זה הכי טוב. מה? נכון, אבל זה דעתו של המשנה ברורה, פה אתה לא יכול להגיד עליו משהו אחר, כי הוא סובר שפדיון שבויים זה מצווה גדולה, ובמקום של פשיעה יהיה מותר, קושיה על המשנה ברורה מאיפה הוא מביא את זה. אבל יש לנו עכשיו לצרף את המשנה ברורה, אם נחליט. רמב"ן וריטב"א, שלא היו לעיני הראשונים האחרים, ולא היו לעיני המרן השולחן ערוך שמה, כי זה מוכח כי הוא לא מביא אותם, על מסכת שבת עבדה, להתכתבו, להצלת ממון, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברו. להצלת חברו מאיסור, כן אומרים, אפילו איכה דפשע. עכשיו, אם מרן היה רואה את זה, הוא היה מביא את זה כי זה בול עוזר לו. אפילו איכה דפשע יהיה מותר לחלל את השבת בהצלה מאיסור. עכשיו, אנחנו מצילים אותה מאיסור אצלנו? עכשיו, אל תגיד לי משנה ברורה. עזוב משנה ברורה, הוא אחרון. רמב"ן וריטב"א, על מסכת שבת עבדה לדמוד א', מתירים אפילו בפשיעה. בית יוסף לא מביא אותם כי הוא לא ראה את זה. אבל במקום של פשיעה, מותר, מותר ללכת לחלל את השבת עליה. מצילים אותה. וכל האחרונים האלה שהזכרתי, האליה רבה וכל האלה, אף אחד לא ראה אותה, את הרמב"ן ואת הריטב"א. כי אם הם היו רואים, הם היו מביאים את זה. ואם ככה, צריך לחזור לכלל של הרומו. הרמ"א כותב בסימן חפי בחושן משפט סעיף ב' אני קורא אם מצאנו דין בראשונים הפך סברת האחרונים אנו אומרים שאילו האחרונים היו רואים את הראשונים אבו עד רבה ויש לפסוק כמו הראשונים נגד כל האחרונים וכשיש לך שתי ראשונים רמב"ן וריטב"א ושתיהם סוברים שגם במקום פשע מותר אני כבר לא צריך את כל האחרונים כי אני מכריע כמו הרמב"ן והריטב"א ואחר כך ראיתי בכתב סופר שאלות ותשובות אור החיים סימן סמך ב' שהוא כתב לקיים את הפסק של הנחלת שבעה באותו אחד שהתאסלם ואמר שמותר איך יכול להיות? הוא מביא את הרמב"ן והריטב"א והוא אומר, הרמב"ן והריטב"א הם רבותינו הראשונים והם הכריעו שמותר גם במקום שפשע אז אם זה ככה קלאסי יצא לנו. במקום שפשע מותר ללכת להביא את הבחורה הזאת עם הילדים שלה. זאת ועוד, במדידון שלנו, אני חושב שהיא קרובה לאונס יותר מפשיעה. למה? איך זה יכול להיות? היא לא הלכה להמיר את הדת שלה. שמה, אצל הנחלת שבעה הוא הלך להתאסלם. אצלנו היא לא הלכה להמיר את הדת שלה. מה היא הלכה? פיתה אותה, סדוסט. הוא פיתה אותה. היא ראה לה קצת שרירים, וקצת חום ואהבה. אמר לה, אנא בחיבק. אמר לה, אני יודע מה אמר לה. והיא הסתנברה, ראתה קצת אינטרנט עם הקפיות של החתיכים מדובאי, ואחר כך אמרה, וואלה, דווקא בא לי טוב. זה בן אדם, מה יש לו? הלכה, זה פיתוי. ויש לי ראייה ניצחת שבפיתוי נקרא אונס. כי הגמרא בתוספות בגיטין במאלף עמוד ב', הייתה אחת שהיא שפחה, חציה שפחה, חציה בת חורים, וכפו את הרב שלה לשחרר אותה. לא בגלל הטעם של פירייה ורבייה, כי אישה פטורה מפירייה ורבייה. אז למה כפו? כי רבים נכשלו בה. היא לא מצאה איזה בחור שיהיה איתה. יהודי לא יכול להיות איתה, כי היא חצי בת שחורים, זה שפחה חרופה, זה אפילו לא חרופה. וגוי לא יכול להיות איתה, בגלל שיש לה חצי בת חורים, היא חצי יהודייה. כפו את הרב לשחרר אותה ושתתחתן. כותבים התוספות, דף על גב שאותם אנשים שזנו איתה היו פושעים.
מי זנה איתה? פושעים זנו. כיוון שהייתה מחזרת אחריהם ומשדלת אותם לזנות, הם נקראים אנוסים. עד כאן לשון התוספות. אז עכשיו מה למדת? שבמקום של סודוסט, של פיתוי, זה נקרא אונס. אצלנו הבחורה פוטטה, זה אונס. אז עכשיו גם בלי הריטב"א והרמב"ן, אלא רק עם התוספות, זה נקרא אונס. אם זה נקרא אונס, הסתה לזנות נקראת אונס. אני כבר לא מדבר על זה שיכול להיות שהם עושים עליהם כל מיני כישופים וכוחות מגיים ודברים שכן שמעתי, מחשפות מוסלמיות, ואני לא מדבר על זה שאם באמת הם השתמשו בכל מיני כוחות מגיים כדי להפנט את היהודיות ללכת אחריהם ונתנו להם לאכול איזה תפוח עם הדם עליהם וכל מיני דברים כאלה, ועשו כל... שזה בכלל נקרא אונס. אפילו לא פשיעה בקצת, הכל אונס. ועוד, גם נאמר שהיא פשעה לך אחריו, טוב? כל הפוסקים אמרו שאין להקל בפושע דווקא כשהוא עומד במרד שלו. אבל אם הרי מה היה? הוא הלך להתאסלם, אני אלך להציל אותו בשבת? אז הוא אמר לו, לך תציל אותו. הוא לא שמע שהוא רוצה לחזור בו. אולי אתה תצליח לדבר איתו, להציל... פה היא התקשרה, מיוזמתה הרים את הטלפון, תבואו תיקחו אותי. אז כאן זה פושע שרוצה לשוב. גם תחילתו בפשיעה, מותר לחלל את השבת באופן כזה, וזה מדויק מהמשנה ברורה, שו"ת אגרות משה חלק א' קט"ז. חוץ מזה, מלבד ההצלה הרוחנית, יש כאן הצלה גשמית, הוא דופק במכות רצח, ובילדים, ומתעלל בהם. אז אם הוא עושה את זה, אז יש כאן הצלת נפשות. אז יש כאן הצלה של חילול שבת להציל את הנפש. ועוד מדובר גם בהצלת הילדים, שדינם כמו יהודים גמורים, כמו שהערכתי במרכבות ארגמן חלק בית חושן משפט סימן מבית, יש כאן הצלת הרבים משמד רוחני. ותוספות בגיטין מ"א כותבים שבהצלת הרבים משמד רוחני חוטאים אפילו איכה דפשעו. וונדפול, תראו כמה פתחים פתחתי כדי להתיר את החילול שבת הזה. אז ממילא רבותיי, יצא לנו מכאן לסיכום מכל הצירופים האלה שחייבים להציל אותה. לא רק זה מצווה, לא רק מותר, זה חובה ללכת לחלל את השבת בדאורייתא וללכת להציל את האישה ואת הילדים שלה ולהחזיר אותה לצור מחצבתה לעם ישראל. חזרנו חזרה פה ליזדים לירושלים. היינו בטיסות, לקחנו אתכם לכל מיני מחוזות. הסוגיה הזאת הלוואי שהייתה רק דרוש וקבל שכר, אבל למעשה זו סוגיה אהובה יום יום, שאלות איומות ונוראות שעולות על שולחנן של מלאכים, מלכי רבנן, שצריכים להתמודד עם המון שאלות מורכבות כאלה, של פדיון שבועים, של שאלת ממזרים, של שאלת... אתם יודעים כמה? לקחו פעם הרב בניהו, הגיעו אצלו איזה 20 ילדים, בני 13, 14, ילדים בני 10, 20 ילדים, כולם של ילדות, של בנות, של יהודיות מערבים, ואמרו להם היום, אמרו לרב, הרב תברך אותם, תדבר איתם על המעלה של זכות ברית המילה, כי היום הולכים למעול את כל הילדים האלה. תראה מה זה, באיזה גיל הם צריכים למול את עצמם, עד כדי כך. ואלה שכן הצליחו להציל, כמה יש עוד שלא הצליחו להציל? אז בגלל זה אני קראתי לממשלת ישראל, שבאמת צריך להזעיק מצב חירום ולקרוא למצב חירום לעשות את הגדרים. אז אמרתי, הגדרים הכי טובים זה קודם כל לא לעבוד ביחד, לא להתראות איתם. זה משהו שקשה לעשות. הם כבר בתוכנו מאוד. כבר יהיה מאוד קשה לעשות את זה. מה גם שהבג"ץ שולט, אז אי אפשר להעביר שום חוק שיאסור את זה. אבל לפחות אדם שיש לו יראת השם על פניו וחושש מהעולם הבא שלו, כדאי לך מאוד להיזהר. אתה רוצה להעסיק מוסלמים? תעסיק מוסלמים. הם לבדם והם לבדם. הם בסניף אחר, הם בסניף אחר. לעשות סייגים כדי לנסות להציל מה שאפשר להציל, והשם יעזור לנו על דבר כבוד שמו. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.